אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זה זמזם לי איזה משהו מהאלבום לצורכי הבלנס.
די נאי 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 נאי
נאי נאי נאי נאי ניסיון כושל בתו השעה. איזה שיר זה?
הראשון.
אה, ידידים.
כן. אנחנו הולכים.
אנחנו הולכים לשכונה שלה. כל כזה ניגונים, נכון, ניגונים חבדים כאלה.
It is what it is.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
תראו דבר יפה. זהו פרק מספר 88 של הפודקאסט. בפרק מספר 44,
לא מאמין,
התארח כאן יושי, a.k.a. יוחאי בלום. כלומר, במחצית הדרך של הפודקאסט, היה פה יוחאי בלום, פי שניים פרקים אחר כך, מגיע יוחאי בלום.
וואו.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
איזה פרט.
מעניין, לא?
אני חושב על הפעם הבאה.
כמה זה צריך להיות? האם זה צריך להיות במה? 88 כפול 2,
לא,
או בעוד 44?
לא, אז אני אחתוך את זה ל-22.
בסדר, גמור. אני הלכתי להאזין לפרק ההוא. למדתי ממנו המון. לא רק עליך, גם עליי. כי אני רוצה להגיד משהו. יוחאי בלום, למי שלא מכיר, שם הבימה ושם הילדות. לא יודע, נדון בזה קצת, כי אז בפרק ההוא לא דנו בזה. הוא יושי. כשאנחנו נפגשנו אי אז בפרק מספר 44, היו לך שלושה שירים בחוץ. זרים מכירים?
מי זה ששמעתי מתחת שתיקה? מי זה שדואג לי מחסיר נשימה?
הכי יפה?
כן.
הכי יפה, לא קרוב, לא ליד, לא כמעט, לא בערך.
ו? איזה עוד? וואי, פתאום לא...
להיות לדבר.
ולהיות לדבר.
את שומעת אותנו כמו אז נקראים, כשהיית מתבלבלת ביני לבינך.
היית בתחילת דרכך. מאז, למי שלא מכיר ומקשר, עשית שירים שהצליחו, ואפילו הצליחו יפה, כמו אין מספיק זמן.
מה שתתני לי כך, מה שתתני לי כך, מה שתתני לי כך.
וזרים מכירים אמרנו, ותן סימן מהאלבום החדש.
ויחולו השמיים, תן סימן.
כמה גרזות כיסוי מאוד יפות שעשית.
יהלומי.
אני קולה,
אני
קולה,
ואי אז, אני אהבתי את מה שעשית. גם עם השלושה שירים האלה. אבל אני שומע את הפרק ההוא, ואני שומע מראיין ספקן, וגם חבר ספקן, שאומר לך, אבל יושי, אתה כבר לא ילד, אתה עוד מעט בן 40, מה אתה עכשיו מנסה להתחיל קריירה בתור מוזיקאי? עזוב אותך, הרי לאן זה הולך הדבר הזה? לא אמרתי את זה, אבל אולי זה ישתמע. יש מאות אלפים שמנסים את כוחם בלהצליח. ואני כל כך שמח ש-44 פרקים חלפו, ואתה חוזר, כשאלבום שני בחוץ, ויש קהל שהולך וגדל, ויש האזנות שהולכות ומצטברות בספוטיפיי. ואיזה יופי.
יס, איזה מזל שלא שכנעת, שלא השתכנעתי.
אבל אני
חושב... שלא נדבקתי בספקנות.
אני רוצה להגיד להגנתי... שאני רציתי שאתה תדביק אותי בחוסר הספקנות.
האמת היא שלא חוויתי אותך כספקן בכלל. ממש, כאילו אתה הפתעת אותי עכשיו. ממש לא חוויתי אותך בכלל. חוויתי אותך כמישהו ששואל שאלות קשות. זאת אומרת, אבל זה אני כבר יודע עליך.
ושואל שאלות קשות, אבל עליי ועל חיי גם. היה פה שבוע שעבר אברהם לגסה, ראפר, אומן היפ-הופ, שאני מאוד אוהב, והתפעלתי. מזה שמדובר בבן העדה האתיופית, שגדל באפולה, ובאיזה תעוזה וחוצפה בלתי נסבלים, אומר, אני אעשה את הדבר הזה. באותה מידה, בחור מנצרת אלית, שזה אתה, שעשה שני תארים בפילוסופיה, היה כפסע מלהשלים לימודי רפואה וללכת להיות רופא, אומר, לא. אני הולך להיות אומן. תן את הטייק שלך על הדבר הזה. זה הכי הרבה שדיברתי אי פעם בתולדות הפודקאסט הזה, לדעתי.
מדהים.
תציל אותי.
אתה מדבר על הטייק של העזיבה של בית ספר לרפואה, או על הטייק של...
לא, לא.
של מה?
של אני שם עכשיו את כל הביצים בסל הזה.
תשמע, זה... לא יודע, היום הכל נראה לי כל כך כבר... תראה, אני לא מכיר אופציה אחרת. כל דבר שעשיתי, התאבדתי עליו עד הסוף. אני לא מכיר כל כך מוד אחר של קיום. עכשיו, מהרגע שעזבתי בית ספר לרפואה, והתחלתי לכתוב שירים, והתחלתי לשחרר אותם, וזה היה כזה רגע בחיים של, אוקיי, עכשיו אתה הולך על המוזיקה עד הסוף. ומה זה אומר על המוזיקה עד הסוף? זה שירים שלי, בהתחלה, לא יודע אם דיברנו על זה, בהתחלה אני לא ידעתי שאני הזמר בכלל, כל מיני כאלה, אבל מהרגע שהבנתי שהגעתי הביתה, זה כאילו, אמנם לקח לי הרבה זמן, אבל זה כל כך חזק, זה כל כך, אני לא יכול אפילו להסביר איך, כאילו, אני לא יכול להצדיק את זה אפילו, ברוב שזה מוצדק. כאילו, מה זאת אומרת? אני בבית.
איך זה נראה היום?
החיים?
הקריירה.
תראה, אנחנו מדברים גם אל תוך מלחמה, ואנחנו בימים סוערים, מכל הכיוונים, בפנים, בחוץ. אבל הקריירה היא כזאת שיצא אלבום שני. אתה אז קיבלת באמת שלושה שירים, ואני זוכר ששלחתי לך כזה כל מיני גרסאות לקראת אלבום, אתה קיבלת כזה הצצה מוקדמת שלא יכולנו להשמיע. אבל אני מאז הוצאתי את האלבום, והתחלתי להופיע בטירוף. זאת אומרת, הופעתי בעצם ללא הפסקה. ממש, אז היה קורונה וזה, נגמרה הקורונה, הופעתי ללא הפסקה עד לפני רגע. עכשיו אני עובד על סיבוב חדש וכולי, אבל הבמה, וזה נגיד דבר שלא היה נוכח בכלל בשיחה הקודמת שלנו, העניין של הבמה. תחשוב, אז לא רק שלא היה במה, עוד לא היה אלבום.
נכון.
אני גיליתי שהבמה היא לא איזה דבר כזה, כן, אתה מוזיקאי, אתה עושה אלבום וצריך להופיע. לא, 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 אני גיליתי בהופעה הראשונה, זה היה מדהים, בהופעה הראשונה גיליתי...
הופעה במרכז עיניו?
אז יפה. זאת הייתה הראשונה המוצהרת. לפניה קבעתי הופעה סודית להשתפשף.
מה זו הופעה סודית?
קבעתי הופעה באיזה פאב בראשון, ובאותו יום בסטורי אמרתי, היום אני בערב בראשון, כזה, ואז היו לי אפס עוקבים, ורציתי שנייה, אתה יודע, כדי שלא פעם ראשונה.
מי הקהל אז בהופעה הסודית בפאב בראשון?
חלק אנשים שבאים לפאב, חלק אנשים מראשון שבאים לשתות בירה, וחלק אנשים שכנראה, איך אומרים ב-ITECS, אומרים early adopters, כאילו אנשים ששמעו משהו בהתחלה ואמרו, אוקיי, אז חלקם הגיעו, המקום היה מלא, אני לא יודע איך, אבל הודעתי באותו סטורי, ואני קבעתי הופעת השקה כדי, סליחה, הופעת טרום כזה, סודית כזאת, כדי שנייה, בוא, שהופעת השקה הגדולה, לא תהיה הפעם הראשונה
שזה... שאתה אי פעם על במה. אבל צריך להגיד, אתה לא, אתה מכיר במות.
אני מכיר במות, אבל זה...
הופעת עם מי? מי היית אהבת עם?
ניגנתי שנים עם אילי בוטנר, עוד עם רננקר בשווים של פעם, ואחרי זה ילדי החוץ וכולי, מוקי המון שנים, ובגדול עם כולם.
כלומר, אתה לא זר לך להופיע, לעמוד על במה?
זר לי מאוד, זה לא קשור בכלל.
לא.
זה מקצוע אחר.
אתה אומר, לעמוד לצד הקלידים וללוות את אילי בוטנר, זה לא אותו דבר כמו לקחת מיקרופון ולהיות במרכז הבמה ולשיר?
זה מקצוע אחר.
אני רגע רוצה לעשות רפרנס לפרק אחר של 1+1, כי זה הפודקאסט שלי ואני יכול לעשות בו מה שאני רוצה. היו פה אחים סוויסה. ואז ישי סוויסה סיפר, גם הוא, כמוך, במשך המון שנים עמד על במה, וניגן קלידים לצד פלוטניק ואחרים, ואז הם הוציאו את האלבום, ורביד פלוטניק יירח אותם, כלומר שהם יבואו לעלות, עכשיו, ישי סוויסה היה צריך לעבור מעמדת הקלידים, פשוט, הוא כבר היה בהופעה.
כן, כן.
זו אותה הופעה. ואז, ככל שהרגע שלו לעבור לקדמת הבמה התקרב, הוא פשוט הבין שהוא חווה התקף חרדה.
וואו.
ואז הוא יורד מהקלידים והולך לבקסטייג' בהיכל מנורה, ופלוטניק צריך להסתדר בלי קלידן, והוא פשוט נמצא שם, במאחורי הקלעים, ומנסה להתאפס על עצמו.
וואו, איזה סיפור. אז א', אני אקשיב לפרק, וב', גם לי הייתה סיטואציה, זאת אומרת, גם אותי באיזשהו שלב, אחרי שדברים היו ברדיו ובחוץ וזה, אילי, כשעוד ניגנתי איתו, נתן לי את המקום, ועשיתי יתן מספיק זמן בזמנו, במקומות נורא גדולים, וזה וזה וזה, וגם אני מכיר את
החבר... פארק הירקון, נכון? עשיתי את פארק הירקון.
כן, עשינו פארק הירקון, ועוד כל מיני הופעות, ואני זוכר את הרגע הזה של לבוא מהקלידים קדימה. אז זה כמובן הרגע הסימבולי הזה של, הנה, ככה זה נראה. אבל במהות, זה באמת, באמת מקצוע אחר. אני לא אומר שלא למדתי מזה המון, למדתי מזה את החיים שלי, מלהיות שם. אבל זה לא אותו דבר. כל זה כדי לומר שעשיתי את ההופעה הסודית בראשון. ההופעה הסודית בראשון, קבעתי, טטטטטטטי, הבמה הייתה למטה, בקטג'ה למעלה, מין מרפסת עץ כזאת.
פה בראשון, ידעת מי הקהל?
לא ידעתי כלום, גם לא ראיתי אותו, כי הייתי למעלה. ואני זוכר שהסאונד שלי יורד, ומחבים אורות, הרגע הזה. שמחבים אורות, וזה בעצם, זה כאילו... הסיפור הזה בנוי כולו כמו הרגע הזה של התקף חרדה, כאילו. אבל קרה דבר מדהים שזה באמת, זה הדברים האלה שקורים ואתה לא יכול לתכנן. ירדתי במדרגות ואמיתי, ירדתי והרגשתי על הגוף, ממש, אני זוכר את זה כתחושה פיזית, הרגשתי שהתכוננתי לזה כל החיים. וכשאני אומר לזה, זה לא רק לזה, להוציא שירים ולשיר וזה, אוקיי, לבמה, ללייב. הרגשתי שכל מה שעשיתי ועשיתי ערימות של... חייתי הרבה חיים, אוקיי? אבל הם כולם הכינו אותי לבמה. ובאמת עליתי, והיה נורא כיף. זאת אומרת, היה נורא כיף.
איך הופעת? מה, אתה ופסנתר?
כן, הופעתי אני עם פסנתר וגיטרה, ועם ביטים מהלפטופ. כאילו הופעה קצבית, מרימה...
רק אתה על הבמה?
רק אני. זה היה אחרי זה, הייתה גם להקה וזה, אבל הופעה ראשונה זה היה רק אני... פעם ראשונה צריך להחזיק את האירוע, וזה הרגיש לי שזה לא משהו שאני צריך לעשות. הרגיש לי שזה באסנס של מה שאני עושה. ומאז, אתה יודע, עכשיו, תחשוב, לחזור אל האולפן, אחרי שחוויתי את הדבר הזה, כמה חשובות לי ההופעות, ומה המקום של ההופעות בחיים שלי, והעשייה נהייתה כזאת בין הבמה לבין האולפן, בין הבמה לבין האולפן, וזה כיף, זה הכי כיף בעולם.
אבל תסביר את הדבר הזה. היית אז בין סביבות ה-40 כשההופעה הזאת בראשון קרתה?
37.
סתם הזכנתי אותך. מסתער. הייתי בין 37, עד אז כאמור... אמרת בתחילת שיחתנו, אמרת, אני תמיד התאבדתי על כל דבר שעשיתי. כשאתה עשית שני תארים בפילוסופיה, לאן חשב שאתה הולך?
להיות פרופסור לפילוסופיה.
פרופסור לפילוסופיה?
חד משמעית, אקדמי. כבר הייתי בדרך.
ולמה חתכת את זה והלכת ללמוד רפואה?
וואו, זכיר לי את הפרק הראשון.
לא, כי על זה לא דיברנו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו הרבה על זה, על הרגע הזה שבו אתה חותך והולך למוזיקה, אבל עכשיו אתה אומר, תמיד הייתי מתאבד על הדבר.
תמיד.
אז כשהיה הדבר... כשהיה הדבר פילוסופיה, למה חתכת אותו? והאם כל אוהדיך, מעריציך היום, צריכים לחכות לרגע שבו תחתוך מהמוזיקה ותלך לגדל קלמנטינות בגליל, כי זה הדבר שלך.
תראה, אני רציתי להיות פרופסור לפילוסופיה וכו' וכו'. המוזיקה הייתה שם כל הזמן, ניגנתי וזה וזה וזה.
באת מלהקה צבאית גם צריך להגיד, זה לא שנולדת כמוזיקאי.
הייתי קלידן, לא כתבתי שירים ובטח שלא שרתי. התאהבתי בפילוסופיה. זה כאילו התאהבתי ביום הראשון של שנה א', אבל זה לא נכון. כשהגעתי ליום הראשון בשנה א', הרגשתי שזה דבר שהיה איתי, ולא ידעתי שקוראים לו פילוסופיה. שאתה גדל בנצרת עילית וחושב מחשבות כאלה, אתה לא, אני לפחות, לא ידעתי שהמחשבות האלה קוראים להם פילוסופיה. אבל הרגשתי עם זה שזה דבר מאוד חזק, והלכתי עם זה ולימדתי ולמדתי וכו' וכו' וכו'. אבל אז הגיע סוף התואר השני, והיה צריך להתחיל לדוקטורט. ושאלתי את עצמי, א', עצרתי. זה היה פעם ראשונה שיצרתי, כי... בין תואר ראשון לשני, לא עצרתי בכלל. עצרתי ושאלתי את עצמי לאן זה הולך, וכששנייה עצרתי וחשבתי, א', בדיעבד אני מבין שהיה לי עניין לא פתור עם המוזיקה. זאת אומרת, היה לי עניין לא פתור עם המוזיקה, וגם הסתכלתי קדימה, והיה לי קצת בודד, הקיום האקדמי, הרגשתי שזה לשבת הרבה ולכתוב, ו...
למה מצאת את זה דווקא, את המזור בלכת ללמוד רפואה?
לא, זה שאלה אחרת, כי אני רק אתקצר את זה. אז למה רפואה? כי מוזיקה לא. עכשיו תגיד, רגע, מה זאת אומרת מוזיקה לא?
נכון, למה מוזיקה לא? בשלב ההוא?
כי בשלב ההוא הייתי קלידן.
ולא היית אומן יוצר.
לא, ממש לא. ולא רציתי בזה יותר. לא רציתי בזה יותר. ובאותו שלב קרתה סצנה שנכנסה לאחד השירים באלבום החדש. שיר מקבילים, מי ששמע את השיר. יש שם בבית האחרון, יש שם יום שישי שוב יושבים, זה אתה שאמרת, תדמיין את החיים שבלילה חלמת.
יום שישי אז יושבים, זה אתה שאמרת, בוא תחיה את החיים שבלילה חלמת, איך תמיד היית שם.
יניב חבר שלי. יניב, דמות שתמיד הייתה לצדי בכל הצמתים הכי חשובים בחיים.
יניב הסופר?
כן. יניב איצקוביץ'. והוא אמר לי, אוקיי, סבבה. הוא עשה לי אסף ליברמן.
מישהו צריך.
מישהו צריך לעשות אסף ליברמן לאנשים, והוא שאל אותי, והוא אמר לי, אוקיי, אז לא מוזיקה, ולא פילוסופיה. אז מה? אמרתי לו, אחי, אני לא יודע. אמר לי, אז מה? הוא אמר לי, תקשיב, אין מגבלות בעולם, תעוף על החיים שלך. תעוף על החיים שלך. אז אם אני אעף על החיים, ברור שאני אוכל להיות רופא.
וואלה.
ברור. מקצוע יפהפה בעולם.
מקבילים זה עליו? כל מקבילים זה על יניב?
לא, הבית השלישי זה עליו, והבית הראשון והשני זה על חבר אחר שלי. אני לא יודע אם מותר לומר. מותר לומר, זה רדיו. זה לא רדיו, זה פודקאסט. מה זה?
זה פודקאסט. פעם קודמת שהיית פה באמת לא היה ברור מה זה. היום אנחנו, יש לנו זהות מגובשת כפודקאסט. ברוך הבא.
הבית הראשון והשני זה על צוקי. חבר שלי. זה עליו.
מי זה צוקי?
צוקי, מי שמכיר אותו מוזיקאי מדהים, פוטו מריאנה, אם אתה מכיר.
לא, אני מכיר. לפעמים אני אוהב לעשות עצמי טמבל.
מגניב. אז
צוקי. למען המאזין.
צוקי חבר טוב שלי, שכשאני עברתי לתל אביב, וישבתי בדירת... רווקים שלי בתל אביב, בלי עבודה ובלי כלום ובלי חברים ובלי שום דבר, התקשר אליו ואמר לי, תקשיב, שמעתי שאתה קלידן, בוא תנגן איתי שירים שלי. ומאז ועד היום אנחנו אחים בדם.
וואלה.
כן. וזה הנה הוא הסיפור שלנו, של מקבילים. עוברים את מה שעוברים. ואיך אני אומר שם בשיר, אם מותר לי לצטט את עצמי.
קדימה.
זה שקווים מקבילים בעולם נפגשים.
איך תמיד היית שם, והראית לי דרך, איך קווים מקבילים בעולם נפגשים.
מסתבר שהם כן נפגשים במקבילים. אז יש לי את צוקי ויש לי את יניב.
ואתה שר שם, אם יורשה לצטט אותך, על ספסל בסדרה כשחיי התהפכו.
כן.
ואתה על מדים והלב אזרחות.
כן.
מה זה הרגע הזה שחייך התהפכו?
אני באותה תקופה למדתי פסנתר אצל מורה ששינה את חיי, שממש הפך את חיי, upside down. אם אנחנו כבר בניים דרופינג ובקרדיטים, אז קוראים לו אופר בייר, וברות לימד המון שנים בתל מיילין וכו' וכו', אחרי זה הפסיק ללמד, ולא משנה, אני באתי מאוד לא משכיל, זאת אומרת, מוזיקה זה דבר שלמדתי הכי פחות בחיי. וזה קשור גם לפילוסופיה, כי אני ואופר היינו מדברים, רוב הזמן היינו מדברים, אבל זה שינה לי גם את הנגינה, זה שינה לי גם את החיים, משהו שם בתקופה היא של early תל אביב כזה, של ה-20 ו... ממש זאת הייתה תקופה שנולדתי מחדש, ממש. וכשאתה נולד מחדש, זה מדהים, זה גם מאוד מפחיד. אז הבנתי. המון דיבורים על זה שאנשים מפחדים. אני זוכר שפחדתי לא להשתגע באותה תקופה. אני זוכר שממש פחדתי, אמרתי, יו, זה היה כל כך חזק. אמרתי, יו, אני מבין איך אפשר ליפול לטירוף ולאבדון.
מה הייתה החוויה החזקה?
החוויה של הלידה מחדש. של האדם, משהו, לא יודע, משהו בתודעה שלי נפתח, משהו במודעות שלי, משהו ב...
בגלל תל אביב?
לא, בגלל שעברתי איזשהו תהליך שקשור בהוראה, זאת אומרת, קשור בזה שלמדתי, התאמנתי אז 10 שעות ביום על הפסנתר, חשבתי פילוסופיה, קראתי פילוסופיה, לא יודע, עברתי משהו נורא נורא חזק, הרגשתי גם על הגוף דברים, ואני זוכר שפחדתי משני דברים, פחדתי לא להשתגע, ואני זוכר שבאותם ימים אמרתי הציפון, אני מבין איך אנשים חוזרים בתשובה. ממש. הרגשתי שכאילו אני רואה איזה אור באותה תקופה. מאוד רציתי לשמר את זה. וגם נורא פחדתי מזה. זה היה מטלטל.
האור היה מה, תן לי את זה. האור היה מה?
האור היה איזשהו... אני, כאילו הרגשתי שבאותם ימים, שמחתי הדבר הזה שינה אותי ו... וזה לא איזה משהו שהוא בעבר והיה, אלא זה עדיין קיים, אבל אז זה היה, איך אומרים...
עוצמתי.
איך אומרים ההודים, זה כאילו הנירוונה, כאילו כן. היא לא מחזיקה, אבל היא שם, אז היה, אלה היו ימים של נירוונה כזאת.
ו... שאתה מה, מרחף כזה?
שאני מרגיש שהוסר הלוט מעל הקיום, ואני רואה אל תוך הקיום. הרגשתי שאני, בעיקר במפגש עם אנשים, הרגשתי את האנרגיה שלהם, הרגשתי את ה... הרגשתי אם הם אומרים אמת או לא. הרגשתי, הייתי מחובר לאיזשהו...
זה בא לך מלימודי הפילוסופיה?
לא, זה היה לפני. זה היה לפני.
אז זה בא לך ממה?
זה מה שמשך אותי ללימודי הפילוסופיה. זה גרם לי ללכת.
זה בא לך מהנגינה על הפסנתר?
כן.
מהמיקוד הזה של 10 שעות ביום?
גם, כן. מהנגינה על הפסנתר, מהשיחות... מזה שהתחלתי לכתוב באופן אובססיבי, מצחיק שהגענו לזה, כי זאת ההתחלה של תזכורת לעצמי. באותם ימים, מילאתי מחברות, יש לי אותם עד היום, מילאתי מחברות ברצף, בכתיבת רצף זרם תודעה, פשוט מילאתי מחברות בתוכן.
רגע, תזכורת לעצמי, אתה אומר זה תחילה תזכורת לעצמי, תזכורת לעצמי הוא אלבום השני.
אלבום השני.
שלא היה לך עוד אלבום ראשון.
כן, אבל תזכורת לעצמי זה, אני אומר תזכורת לעצמי, כי אלבום חדש הוא כולו פועל יוצא של זה שאני כל הזמן מתעד את עצמי. אם זה מקליט בטלפון באלבום החדש, אבל אז זה היה במחברות, זה היה אותו דבר בדיוק. אבל אז התחלתי לתעד את עצמי. לפני זה לא כתבתי בכלל. אז התחלתי. לכתוב את עצמי לתוך מחברות, הרים של מחברות. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית. מאוד. ממש יש אותי לפני ויש אותי אחרי.
וואו.
כן.
אבל על ספסל בסדרה...
כן. סדרות חן כמובן, מה זאת אומרת?
משהו ספציפי קרה על הספסל בסדרה?
קרו הרבה דברים. היינו יושבים הרבה על ספסלים בסדרות בתל אביב, והוא היה על מדים, ואני לא. ותכננו איך אנחנו... איך אנחנו הולכים לעשות את החיים?
אז על ספסל בסדרה כשחיי התהפכו...
ואתה על מדהים ובלב אזרחות. חייבים להאיר את החיים.
אבל חייך התהפכו אצלך, לא ביחס אליו.
לא, כן. חיי התהפכו ביחס אליי. התהפכו לגמרי.
בגלל ההערה הזו.
כן.
שהרגשת שזה מסתובב מואר.
כן.
וכמה זמן ההערה החזקה הזו נמשכה?
הרבה זמן... בעוצמה הזאת חודשים, אבל זה שינה אותי כל כך, שזאת אומרת, in a way, היום אני, כאילו היום, גם אם אני לא מרגיש אותה כל הזמן, היא שם, היא איזושהי אדמה, היא איזושהי... זה שם, כאילו, זה כמו הדברים האלה שאתה חווה וכבר אי אפשר לעשות rewind.
איפה אתה נותן את הדימוי של אדמה?
בפוני.
אז אני אגיע לפוני. אני אגיע לפוני. שאתה מדבר על זוגתך כאדמה.
כן.
בוא נגיע לפוני, בעצם.
פוני.
משתנים ביחד קצת, נשארים ביחד לתמיד יודעת מה שטוב כבר לפניי, תמיד אבוא אלייך, כמו שאז בהתחלה. ואיך את אדמה, ואת השורש של חיי.
בפוני, הפשט הוא, סיפור המעשה הוא, שזוגתך קיצרה את השיער מקדימה, מה שנקרא פוני.
כן. היא סימסה לי שהיא גזרה. ואמרתי מעולה, ובאתי הביתה. וממש לא אהבתי את זה. והיא אמרה לי, היא אמרה לי...
לא אהבת את זה בכעס או לא אהבת את זה?
לא, 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 ממש לא בכעס, אבל לא אהבתי את זה. וראיתי שהיא מתבאסת. אמרתי, אמרתי, למה... אז היא אמרה לי, רציתי נורא שתאהב. בסדר, אמרתי, אני כאילו, סורי, אני אומר את האמת. ואז קמנו בבוקר, פותחים תריסים, והנה יום. ולא אהבתי את זה. והיא מתבאסת, ומבאס אותי שהיא מתבאסת. ואז היא אמרה לי דבר מדהים. היא אמרה לי, תדע לך שמה זה רציתי שתאהב, אבל תדע לך שאני, מה זה שלמה עם זה? וזה היה רגע מדהים. ואז כמה ימים אחרי זה לא אהבתי ולא אהבתי, עד שעבר את זה לערכתי שבוע וחצי שבועיים. ואז לא רק שאהבתי את זה, אלא שבעיניי זה כאילו, בעיניי זה פשוט, פתאום ראיתי את זה, והבנתי גם באותו רגע, שהסיפור הזה על, על הפוני, הוא לא על הפוני. זאת אומרת, הוא על הפוני, אבל הוא הסיפור שלנו. הוא פשוט הסיפור שלה ושלי, שהיא תמיד, ואלה דברים, זאת אומרת, היא תמיד רואה מה שטוב כבר לפני. אני תמיד מגיע מאוחר. עכשיו, זה דבר שמלווה אותנו, זה לא המצאתי את זה. זה מלווה אותנו שנים. והבנתי שהסיפור הקטן הזה, זה אותו סיפור, והלכתי וכתבתי את השיר. היה לי את המנגינה, את כולה. פשוט כתבתי את המילים. והכנסתי בתוך השיר עוד דברים שאני אומר לה שנים. לא, שום דבר שם לא נכתב לצורך השיר. זאת אומרת, זה שאני אומר לה, ואיך את אדמה ואת השורש של חיי, אני אומר לה את זה שנים. יש לזה הרבה מובנים. אתה יודע, אני אומר לה, את השורש של חיי. את האדמה שעליה אני... את כאילו, אתה יודע, גם כשרבים, גם כשקשה, גם כשרבים, אני יודע שזה ריבים שבבסיסם יש אדמה כל כך יציבה, שאפשר לריב כמה שרוצים עם האדמה. זה לא ריבים שהופכים את האדמה, זה ריבים מעל פני האדמה. זה מובן אחד, ובמובן אחר, היא השורש של חיי, היא שורש קיומי, אין לי מה לומר.
למה לשמור את זה כשיר אחרון באלבום? סדר השירים באלבום, יש פה משהו מתעתע.
למה אתה אומר?
כי אתה מתחיל את האלבום עם השיר ידידים, ובכלל יש כמה שירים באלבום שהם כזה הולכים אחורה בזמן. ואמרתי לעצמי, אלבום שני, למה דחוף לך לחזור לנעוריך? ידידים זה שיר שמדבר על ידידה שהייתה לך, עם פזמון מאוד חזק.
ולא אמרתי לך אף פעם שאני חולם אותך.
חוזרים, למה הוא חוזר לשם? כשיר ראשון. ושיר אחרון מדבר על ההווה שלו עם אהובתו.
מעניין. תראה, מבחינתי אלבום הראשון והשני, שניהם, הם א', שני צדדים של אותו אירוע. והאירוע זה שאני מתעסק באופן אובססיבי, בשני האלבומים הראשונים, בזמן ובזיכרון. זה היה באלבום הראשון, זה נמצא באלבום השני. מבחינתי, שני האלבומים האלה, מבחינתי, הם סגירת הפינה בסיפור הזה. מין ניקוי שולחן כזה. זה מה שהיה לי לומר בנושא. אתה יודע, חזרתי לאחרונה לקצת חומרים ישנים, ומישהו שלח לי הרצאה שלי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שאני מרצה, והנושא הוא זיכרון.
וואלה.
זה העסיק אותי, זה מעסיק אותי, גם מהמון סיבות, גם פילוסופית וגם לא, גם כי אני בן אדם ש... כל מי שמכיר אותי יודע שאני זוכר, אני פשוט זוכר הכל.
כן?
כן.
זה פחד.
כן, אני זוכר הכל, וכאילו בלי שום חשיבות גם אם זה חשוב או לא, זאת אומרת, אני זוכר הכל. והדבר הזה מייצר, הדבר הזה... אני לפעמים, לא יודע אם זה רק אני ככה, או שכולם ככה, רק אני חושב שאני ככה. כאילו, יש מצב שכל אחד הולך בחוויה הזאת שהוא זוכר הכל. אני באמת זוכר הכל. לא, אני, כאילו, הנושא הזה מעסיק אותי. ואלו שני אלבומים הראשונים. מבחינתי לפתוח את האלבום השני עם ידידים, אני לא עזבתי עוד את הנושא באלבום הזה. ודבר שני, והסיבה לפתוח עם ידידים, זה בגלל היחס שלו לשיר הראשון באלבום הראשון. שזה זרים מכירים.
כן, תקשר לי ביניהם.
שמבחינתי הם קשורים, השירים קשורים. השירים קשורים, ידידים, זרים, האספקט הזה של ה... אתה יודע, ידידים זה שיר, זה לא רק על הידידה, זה על הידידה ועל זה, על איך כמה, אני לא אומר לה שאני חולם אותה, והיא מספרת לי בכלל על הנשיקה עם ההוא, ובסוף של כל הפזמון אתה בכלל מגלה ש... שגם אני יודע שאת יודעת שאני חולם עלייך. כאילו כל המשחק הזה שיש בו המון משחק בין היכרות מאוד עמוקה לבין מרחק שכל הזמן נפתח, היכרות ומרחק, היכרות ומרחק. שזה בדיוק האישו של זרים מכירים, דיברנו על זה בפרק 44, אתה חייב לזכור.
בפרק 44 דיברנו על המשחק הזה בין שני אנשים שהולכים בסדרות חן אחד מול השני. כל אחד יודע שהשני יודע שהם עכשיו מכירים אחד את השני, וכל אחד משפיל מבט כדי לא ליצור את ההיכרות הזאת.
יפה.
רק שלא ישאל אותי לשמי, לא ירצה דעתי, שלא אצטרך להחליט.
אז גם שם וגם פה יש קשר שלא נוצר.
כן, קשר... מצד אחד שלא נוצר, מצד שני שהוא לגמרי פה. זאת אומרת, אז בכלל סדר השירים באלבום השני מדבר עם האלבום הראשון, וזה יכול להסביר לך גם על פוני. פוני עומד מול האלבום, השיר שמסיים את האלבום הראשון.
שזה הכי יפה?
לא, זה לא בנגיעה.
שמה קורה בלא בנגיעה?
לא בנגיעה הוא... גם על החוסר, על ה... מצחיק, פתאום אני רואה איך לא בנגיעה קשור לדרך. כי דרך מתחיל ב... וואי, אנחנו פה בציטוטים, אני...
כן, לא נורא, לא נורא, כן. המאזינים מחזיקים ראש.
דרך מתחיל ב... תמיד כשנסעתי לי בדרך, איך לא רציתי שאיתי גם... וזה עד היום.
תמיד כשנסעתי לי בדרך, לא רציתי שהייתי גמר.
אני אוהב להיות בדרך, אני לא אוהב להגיע. לא אוהב להגיע. אני אוהב את ה... להיות בדרך, ולא בנגיעה, הוא על זה. הוא על... לא בנגיעה אני חפץ אל הרגעים שבין לבין, התחושה שתהיה עוד אחת.
לא בנשיקה אני חפץ אל הרגעים שבין לבין, התחושה שתהיה עוד אחת.
עכשיו, אני מדבר לך על תחושות פיזיות שלי ממש. אני אוהב משהו בתחושה הזאת של הפוטנציאליות הזאת, של מה שיכול להיות, להיות בתוך מה שיכול להיות.
בדרך קורה משהו מעניין בשיר. הוא מתחיל כאיזה שיר אהבה של הנה, אני סוחף אותך איתי, או את סוחפת אותי איתך, אנחנו כאילו ביחד בדרך.
כן.
כמו שני ילדים לא מכאן.
כן.
בבית השני, כאילו אחרי הפזמון, פתאום יש איזו צרימה.
כן. מכתב, עניינים.
נשאר מכתב, המילים שם לא טובות, בניגוד לפנים. אתה בהתחלה שר, אני לא מחליט עלייך, שזה נשמע חמוד. כשאתה שר את זה, זה נשמע חמוד. ואז שקרולינה שרה את זה, והיא אומרת, אתה לא מחליט עליי, זה פתאום נשמע צורם.
אני זוכר את המכתב, איך קראתי כל משפט, העיניים טובות, אז למה המילים פחות?
אתה לא מחליט עליי.
אז מה? כן, זה...
אני רוצה להגיד משהו על האופן, על השאלה של איפה השאלה.
הרבה שואלים איפה השאלה.
מתוך מחשבה של מרואיינים, או של אורחים, שצריכה להיות שאלה. למה את צריכה להיות שאלה בעצם? כשאתה מדבר עם אנשים, אתה מחכה שמשאלו אותך שאלות?
כשאתה מדבר עם אסף ליברמן.
מדברים, תגיד מה אתה חושב.
תשמע, דרך... דרך מבחינתי מרכז הכובד שלו זה דווקא אם זה כיף זה סימן, שזה היה לי מאוד חשוב. אם זה כיף זה סימן, כאילו, in a way, זה הדבר שהכי חשוב לי. אם זה כיף זה סימן שטוב, זה סימן שזה נכון, הכיף הוא הנכון. ויש גם שם את הוורס שקרולינה הביאה באולפן, יש שם את כל הסוף, היא של שפיות לחיות, שהיא פשוט הביאה את זה on the spot, כשהכפתור האדום של ההקלטה לחוץ, פשוט הביאה את זה. מדהים. אבל כן, אני מאוד מתחבר לניתוח שלך עם הצרימה ועם זה. גם אני במתח בין להסביר את השירים לבין לא, כי שואלים אותי המון.
אז פה אתה בלא.
לא, אז כן, אני... נגיד פוני, הנה, פוני הסברנו, אבל זה כולם מבינים באמת. מלא שואלים על זרים מכירים. מלא שואלים. צפר. מלא שואלים על תן סימן. ואני במתח עם זה, האם להסביר, האם לא להסביר את, ה, את, ה, את, ה, את השירים, האם אני בהכרח... האם זה טוב שאני אסביר? האם אני בהכרח כבר... האם אני אוטוריטה לומר...
להסביר.
לומר על מה השיר אחרי, כאילו במיוחד עכשיו, סביב המלחמה וכל זה, ששוב, הכל מקבל משמעויות וזה, אז מה עכשיו לבוא עם הסיפור של, למה כתבתי את השיר, כאילו מה... עזוב את זה.
בסדר. אם תקבל את הניתוח שלי, אז הכל בסדר. אבל מה שכן הוא מאוד נשמע ספציפי, ועל החיים שלנו פה, זה אולי השיר שאני גם לא מצליח שלא לבכות כל פעם שאני שומע אותו. והרבה שירים נכתבו אחרי 7 באוקטובר, שמנסים לתאר איזה חוויה של 7 באוקטובר, רובם לא טובים. רובם גם מנסים לייצר איזה התרוממות רוח מזויפת, נדמה לי, קולקטיבית כזאת, לא חשוב שמות. והשיר שלך, אני רוצה את החיים שלי בחזרה, הוא מאוד עוצמתי, בין היתר, כי נראה לי שהוא לא מנסה לייצר משהו כזה.
המדנה רמול הבית, ומה שנשאר פה, קיבוץ שגדלה בו בשבילים, לא ניפרד לעולם, עפים בשדות יחפים, משבת לא נרדמתי, איפה כל האחים שלי, איפה הם כולם קרובים אליי, אבל רחוקים, ועוטף אותך אצלי במחשבות החיבוקים, כשתחזור אליי, ודואג ומחכה כל הלילות, כל הימים, אתה החיים שלי, ואיך אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
כן, לא, אני בכלל לא... זה לא מנסה... זה שיר שרציתי לכתוב, לא ניסיתי לעשות כלום.
הוא מתוך חוויה ספציפית אבל? הוא מתוך סיפור ספציפי?
הוא מתוך כמה... הוא מתוך המצב הקולקטיבי ומתוך כמה מפגשים שהיו לי. זה קטע שאתה אומר שאתה... כאילו, אני עכשיו בחזרות על המופע החדש, ובאים ועושים שירים וזה וזה וזה. ואז באנו לעשות את השיר הזה, עם הלהקה. והתחלנו אותו, וזה פרק אותי. עכשיו, אתה יודע, כאילו, פתאום לשיר אותו, עכשיו, אני שר אותו המון בהופעות, אתה יודע, הופעות התנדבות, אז יצא לי לשיר אותו הרבה פעמים לייב, רגעים מאוד מאוד קשים. באמת. ופתאום, כאילו, מתוך השגרה, לבוא בתל אביב לחדר חזרות ולשיר אותו, זה קשה לי גם. זאת אומרת, זה שנייה... אני חוזר אל הטקסט הזה עכשיו, וזה קשה לי גם לשיר אותו. והוא נכתב בעקבות השביעי, יש בו המון מילים בשיר הזה, וזה שיר שידעתי מה הציפיות שלי ממנו, ידעתי מה אני רוצה, לא ידעתי מה היו המילים, אבל ידעתי מה אני רוצה, וידעתי שאני רוצה שאותו משפט, אני רוצה את החיים שלי בחזרה, אני רוצה לחקור אותו מכל הכיוונים האפשריים. אני רוצה את החיים שלי בחזרה, של לפני שבת השביעי באוקטובר.
כן, שזה משהו שמלווה את כולנו.
כן, אני וכל מי שאני מכיר.
כן, כולם אומרים לעצמם, תן לי רגע את החיים שלי בשישה.
כן. וגם אני רוצה את האנשים החיים שלי בחזרה, חטופים, וגם תן לי את החיים שלי, אני בן אדם גם שאומר לאנשים כל הזמן, חיים שלי, כאילו, זאת אומרת, זה בשפה שלי.
כן.
אז אני רוצה גם את אלה שלא יחזרו, חטופים יחזרו, מחכים, ויש כאלה שגם לא יחזרו, שנרצחו, חללים, גם אותם אני רוצה בחזרה, והיה לי חשוב לגעת במשפט הזה מכל, ואפילו, אפילו, 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 בבית האחרון,
מהזווית של מי שכבר לא פה, שרוצה את החיים שלו בחזרה.
רוצה את החיים,
כן.
את האנשים החיים, אלה ש... הוא בצד השני, הוא רוצה כן. את האנשים החיים בחזרה.
ועוטף אתכם אצלי בזיכרונות החיבוקים, עד שניפגש שוב, אני למעלה בלילות ובימים, אתם החיים שלי, ואיך אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
אז היה לי חשוב לגעת בזה. ברגע שהבנתי את זה, זה, זה פשוט נכתב.
היו לך סיפורים ספציפיים מול העיניים?
היה לי סביב הבית השני. היה לי את הסיפור של רותם לוי, גיבור ישראל, חייל שנפל ביהלום. הייתי בלוויה שלו, ועבר שם נורא נורא חזק, המסר, החברים, המשפחה, של איך, כאילו הצוואה. עכשיו אנחנו מכירים את זה, זה כל כך ישראלי במהות, הדבר הזה של איך ממשיכים לחיות. גם השאלה, איך ממשיכים לחיות, וגם הציווי, ממשיכים לחיות.
מה קורה בבית השני?
אני קושר את זה לשורה, לפרפרזה שעשיתי על שלמה ארצי.
כן, גם אלוהים לא ייכנס.
לא, זה, יש שני שלמה ארצי בשיר. יש הרבה, אבל יש... כן. גם אלוהים לא ייכנס לפה, זה שלמה ארצי. ושם חשבתי על אישה בורחת מבשורה, של גרוסמן.
כן.
הם דפקו בדלת, ואני לא פתחתי. גם אלוהים לא ייכנס לפה. אם אני אברח מהבשורה, אולי לא תגיע.
הם דפקו בדלת, ואני לא פתחתי, אני נשבעתי, גם אלוהים לא ייכנס לפה, הבנתי
הכל. אבל השלמה ארצי השני זה, בואו נרקוד, יש לשלמה, בואו נרקוד נשכח את כל הפחד.
כן.
ובלוויה של רותם אני זוכר את הציווי הזה, להמשיך לחיות, להמשיך לרקוד, וסביב, אתה יודע, הייתי אצל שורדי הנובה, ואיך ממשיכים לרקוד. אז אני... יש לי תחילתו של רעיון, אנחנו ממשיכים לרקוד. לא מקשיבים לשלמה ארצי. לא, בואי נרקוד נשכח את כל הפחד. אז שיניתי. בואו נרקוד נזכור את כל הפחד. רוקדים וזוכרים, אם תרצה.
אני חושב על כל מי שאישרתי, אמן ותהיו בריאים תמיד. בואו נרקוד נזכור את כל הפחד.
אז זה במובן הזה, הצוואות האלה, הצוואות של אלה שכבר לא יחזרו, מאוד ידהדו בי. והשיר הזה, אני עושה אותו בלייב, בסיטואציות לא קלות. הייתי אצל שורדי הנובה לפני כמה שבועות, ובאמצע ההופעה, אתה יודע, באתי מוכן, איזה רשימת שירים לעשות, אמצע ההופעה, איזושהי אישה, אימא לבחור צעיר ומהמם שנרצח, מרימה את היד, אני אמרתי, אפשר... חברים, דברו אליי. ורמת תענות לי, אני יכול לבקש שיר. זה לא איפה שתכננתי. אפשר את אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
וואו.
פשוט עשיתי אותו במיידי, וכולנו שרנו, וכולנו... אתה יודע, אתה כאילו אומר, כשאני שר, אני לא אבכה. כאילו, אי אפשר לשיר ולבכות. כאילו... ככלל, כשאני שר, אני לא בוכה. זה, אני לא יודע, זה כנראה משהו בשירה. אבל באותו ערב לא הצלחתי. לא הצלחתי.
כי כתבת את השיר בחיטה?
לא. לא, לא בחיתי, כשכתבתי אותו. לא, זה מקום אחר, אני לא יודע להסביר. אני לא צריך להתרגש ממה שאני עושה, אתה מבין?
לא, אבל השאלה... יש משפט של שלומי שבן מאלבום האחרון שאני מאוד אוהב. אני כותב את השורות מבטן של ספינת תרופה. ומבעד לדמעות אני רואה זוג ילדים מתרוצץ על החול. שזה מתאר חוויית כתיבה מאוד סוערת.
כן.
אני חושב שבקצה השני נמצא סנדרסון, שכשהוא היה פה הוא תיאר את כל הליך כתיבתו כאיזה משהו כל כך מקצועי. כלומר, אני כותב שירים מקצועיים, אני כמו סנדלר שמכין לכם, אין, כאילו, גם אם יש רגשות, אז הם לא... אני בא לתפור פה שיר יפה. חוויית כתיבה שלך, איך?
אני, אין לי כוח לכתוב בדם. לא כותב בדם. אני או שזה, אם זה, או, אם זה כיף, זה סימן. באמת. או שזה נכתב... או שאני יודע על מה השיר, והוא נכתב מהר, או שאני לא יודע על מה השיר, ואני כותב מנגינות לפני, וכאילו...
לא, אבל פה אתה מתאר את המאמץ שאתה משקיע בלהיות פועל של הדבר, או לא. אני תוהה אם את... אני רוצה את החיים שלי בחזרה, כתבת כזה...
תראה, ידעתי, וגם שומעים את זה, הרי בתוך האלבום שילבתי הקלטות מהטלפון של איך נולדו השירים. שומעים אותי שם, הולך, מקליט לטלפון, שומעים את הכלבים נובחים ברקע, שומעים אותי, אומר, אני רוצה את החיים... ואיך... כאילו, את הפזמון כבר היה לי. כאילו, הפזמון זה הדבר הראשון שהיה. ואיך אני רוצה את... ואפילו הביטה, את החיים שלי חזרה, בום, צ'אט, כאילו, וזה מה שהיה בסוף, הרי.
כן.
וידעתי, תראה כמה ידעתי לפני שישבתי. ידעתי שזה אני רוצה את החיים, וידעתי שזה מכל הזוויות. ואז כבר, המילים כבר, זאת אומרת,
כן.
כל עוד אני כותב את עצמי, אז כאילו, רק צריך לתת לזה לבוא. זה לא סיזיפי באיזשהו מובן. וזה גם לא, אני לא בוכה, גם לא, אני גם לא מתרגש ממה שאני עושה. אני, כיף לי. כאילו, כיף לי מזה שיש שיר חדש. כאילו, זה יותר.
עוד שאלה שאני רוצה רגע לשים עליו זרקור, זה מלך המילים הנרדפות. קודם כל, מה זה? זה, סליחה, זה אני צריך את הפירוש שלך, כי אני לא יודע מה... יש לי רעיון למה זה מלך המילים הנרדפות, אבל אם אתה כבר פה...
וואו, תראה, זה קטע שלא הבאתי את זה. זה פה? זה פה? לא, זה באולפן. אתמול אמא שלי הייתה אצלנו. היא מצאה את הכתר. בבית. היא מצאה אותו.
כן. כלומר, באמת הייתה תחרות שבסיומה...
בכיתה.
בסיומה הוכתרת כמלך המילים הנרדפות?
בכיתה א'.
אשכרה.
זה כתר עם הדמות של אלפי. חייב שהיה.
אלפי מבלי סודות?
כן.
גדול.
הייתי מלך המילים הנרדפות.
מה היה בתחרות?
היה... אמרו מילה. והיית צריך לתת מילה נרדפת.
כמו מה, נגיד?
אני יודע. שמש, חמה.
וואלה.
הסקט, פודקאסט.
וואלה. אז אתה הוכתרת כמלך המילים נרדפות.
אני הוכתרתי, חזרתי הביתי עם הכתר, אמא שלי מצאה את הכתר. איך לא הבאתי את זה? אמא שלי מצאה את הכתר, אתמול הייתה אצלנו.
זה שיר שבאמת, קודם כל מתחיל במשהו שנשמע כמו מחווה למתי כספי. או לפחות השראה מאוד גדולה למתי כספי. ספציפית ל... שעה 5-6.
אה, באמת? לא, כי אמרו לי משהו אחר.
בבקשה.
אמרו לי שזה מחווה ל... תאי נה 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 של ריקי גל, על ראש שמחתי.
וואלה.
ואמרו לי עוד דבר.
כן.
שזה מחווה לצ'קה קאן. זה לא יכול להיות מחווה לצ'קה קאן, כי לא... אני לא מכיר את צ'קה קאן.
הבנתי.
אבל כן.
אבל... היה לך מתי כספי בראש?
אם היה לי מתי כספי.
זאת אומרת, תמיד יש לך מתי כספי בראש.
זאת אומרת, למי אין מתי כספי בראש?
כן. כי זה... זה מעניין שזה כאילו באמת עד כדי כך יש כתר מכיתה א', כי זה באמת מרגיש כמו משהו שאתה חוזר אל הבסיס שלך, אל מה שמניע אותך, אל מה שמלכתחילה היה שם כל הזמן כדי שתהפוך להיות יוצר.
וואו.
לאן כל המילים בורחות, למדתי לשחות עם הזרמים. משם, ותמיד לשם וחזור.
אתה רוצה את הסיפור מאחורי השיר?
אם אפשר.
זה מרתק מה שאתה אומר. תראה, אני רק אגיד על הספקטרום שבין לפרש את השירים לגמרי ולא לומר כלום.
כן.
מה שאני אעשה כרגע זה רק אומר.
כן.
שמלך המילים הרדפות הוא אחד השירים הכי קצביים שלי, וזה אחד הטקסטים הכי קשים שלי. הכי קשים שלי. וזה כל מה שאני אגיד.
קשים איזה בחינה?
קשים. הכואבים.
וואו.
אחד הטקסטים הכי כואבים שלי. ואמר ולא יסף.
תזכורת לעצמי, אני בסדר. וגם אני לא סתם, הייתי מלך של המילים הנרדפות, ורק הכתר הציל אותי.
כן.
תראה, זה שיר חזק, אני פשוט לא הנחתי שהוא גם כואב.
יפה, אבל אני אשמח לאמץ את גם את הפרשנות שלך.
לאן כל המילים בורחות? למדתי לשחות עם הזרמים, רחוק, מעגלים. אני באתי משם, ותמיד לשם אחזור. לשם זה הכתר של המילים הנרדפות?
כן. הכתר, כן, לשורש.
אבל אתה רוצה להגיד בכל זאת מילה על הכאב? איפה מסתתר פה הכאב?
הוא שם, הוא שם. יש לי מאזינים נפלאים, הם ימצאו אותו. הם ידעו, הם ירגישו אותי.
יפה. עוד מילה על ההקלטות. הזכרת את זה. אחרי כמעט כל שיר יש הקלטה שלך. חלק זה באמת נשמע כמו טיוטות.
זה הכל טיוטות. וזה לפני כל שיר. לפני כל שיר יש את... כמעט לפני כל שיר.
לא, יש את ידידים, ואז אחר כך יש את בדרך, שזו הקלטה שמובילה אל דרך.
כן.
בסדר, אוקיי, ואז אני בסדר, שמוביל למלך הנרדפות, אבל יש גם שירים שהם הקלטה שלך עם אחד הילדים מאלבום קודם.
בית קשת.
בית קשת.
מזה ששמעתי, מתחקתי כך. מזה שדורד לי, מחזיר נשימה.
מה? כן, שים לב לבית קשת, זה באמת, אנחנו שרים את זרים מכירים, לפני השינה.
הם כולם מחויבים במשפחה לשיר שירים שלך? זה משהו שאתה...
הייתה תקופה...
לא הולכים לישון בלי ש...
זאת הקלטה כבר לא כל כך רלוונטית, אבל הייתה תקופה שזרים מכירים היה... זאת אומרת, זה היה השיר היחידי שאפשר היה לשיר כשיר ארז. כאילו, לא מבחינתי, הבן שלי. זאת אומרת, זה כל מה שהוא רצה. והיינו שרים ביחד וזה. שומעים שם גם את הבת שלי אחרי זה. והבת שלי שומעים אותה שם באולפה. היא שואלת אותי, זה שלך? אני אומר לה, זה, היא אומרת לי, לא רוצה. ושומעים אותי ברקע...
גדול.
על גיטרה, מחפש איזשהו גרוב על גיטרה. תקשיב למה שקורה אחרי זה. אחרי זה תן סימן עם הגרוב גיטרה הזה. ובכלל, אני פשוט כל הזמן מקליט הודעות, מקליט את עצמי, או מדבר, או מנגן, או שר, או זה וזה 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 וזה. ופשוט שעשיתי סדר בהקלטות, שמתי אותם על המחשב, עשיתי שמיעה, מחקתי את כל מה שלא נשמע לי טוב, ונשארתי והבנתי שאני לא צריך לכתוב יותר, כאילו, שאלבום כתוב כבר. אז עשיתי סדר, סידרתי, ההקלטה הזאת הפכה להיות בית, זאת הפכה להיות פזמון, ומה ששומעים באלבום זה הקלטות האלה המקוריות, לא, ממש, לא הקלטתי שום דבר במיוחד. זה ממש זה.
תגיד, לפני שיצאת לדרך... רצית להביא משהו שאין?
במוזיקה?
כן. קראתי פעם ראיון עם חנן בן ארי, שהוא אמר, אף פעם לא שמעתי שירים, שירים דתיים שמדברים בשפה נורמלית. ואז הוא אמר, ועמדתי לפרוץ החוצה עם השירים שלי, ואז שמעתי את שולי רנד וחשבתי לפרוש. הוא אמר, אוקיי, יש את שולי רנד, אז אולי לא צריך אותי. אתה הרגשת שצריך אותך?
לא פעלתי מהמקום הזה, זאת אומרת, זה לא היה תחושת שליחות של, אין איזה משהו שאני...
לא, לא שליחות, אבל הנה יש פה חתיכה בפאזל שאני יכול למלא.
כן. בטח. שזה מה שאני אוהב. הרגשתי שמה שאני אוהב, עד הסוף...
אין את זה.
אין את זה. שזה מוזיקה, שזה נעמי שמר, וכותבים של פעם, ישראלים, עם מלודיות ישראל, כאילו מה שאני גדלתי עליו, על ביטים, על ביטים של, שאני אוהב היום, על ביטים של היפ-הופ, על ביטים של פופ, כאילו הרגשתי שזה או ישראלי של פעם, או חדש.
אז הנה, אני עובר רגע לשלב השאלות מהקהל, yeah. אז עומר שואל אותך, מה המוזיקה שאתה אוהב? ואיך היית מגדיר את המוזיקה שלך מבחינת ג'אנר? אז אתה אומר, נעמי שמר על ביטים.
כן.
יפה. טל שואל, אם לא היית מפסיק את לימודי הרפואה, לאיזה התמחות היית הולך?
ברור שפרוקטולוג. לא, לא, סתם, סתם. לא. היה לי נורא ברור שאני אהיה נוירולוג או פסיכיאטר.
נוירולוג או פסיכיאטר.
כן, לשם זה הלך.
שירה שואלת, למה סולם יעקב של פוליקר, שנגיד לא מסומפל, נכון? מנוגן. מסומפל?
לא.
מנוגן?
מנוגן.
למה עשית לי פרצוף?
כי זה מרשים שאתה יודע את הפרט הזה.
אוקיי. הוא מנוגן בהתחלה של אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
כן, הוא מנוגן וחוזר שם לאורך כל השיר.
כן.
זה קרה לבד. ניגנתי את השיר, ממש, בטח יש לי הקלטה של זה. ואיך אני רוצה את החיים שלי, ואז הידיים. פשוט, עכשיו זאת מנגינה מילדותי, זאת מנגינה שאני אוהב. זה קרה לבד, אני לא החלטתי עליה.
וואלה. תראה, עידן שואל שאלה שהיא דחקה, אבל אני רוצה ללכת משם. האם אתה מגדיר את הקאבר שעשית לאיך קשה במסגרת לילה גוב כפסגת הקריירה שלך, שזה, אני מניח, מתכתב עם יושי שדה?
כמובן.
אנשים עושים את הקישור או את הבלבול הזה מעת לעת?
אני לא יודע בין כמה שואל, אבל אנשים בני 52 פלוס, שאני אומר להם יושי, אומרים לי, יושי שדה. אז הם אומרים, לא. אבל זה החתך.
טל שואל אם קרה הרבה שהתבלבלו בינך לבין מאסטר יושי מצווי הנינג'ה. אז בוא תן מילה רגע על באמת על מקור השם יושי.
יושי זה כינוי שלי מילדות. בדיוק אמא שלי הייתה אצלנו אתמול והביאה ברכות. היא שומעת.
יש לך ארכיון מעליך.
תראה, אני זוכר הכל והיא כנראה שומרת הכל. והיא הראתה לי ברכות מהיום הולדת שכתוב שם יושי החמוד. כאילו... החבר'ה מהצפון תמיד קראו.
אבל למה? מה זה מבחינתך? כי בפודקאסט, בפרק 44 המיתולוגי של ההסקט הזה, אתה אומר, עמדתי לשחרר את השירים, ואז אמרתי, מה, איך אני אקרא לעצמי?
האם אני צריך לקרוא לעצמי?
ואני כאילו, משום מה לא, אני משום מה, תיתרתי לך שם, וזו ביקורת ארסית שיש לי על עצמי, מר רבי יוחאי בלום, למה ללכת ליושי? אנשים כמו ג'ימבו ג'יי, אומרים, טוב, אני גדלתי ב-90s, לכולם היו כינויים, אני ראפר, אני היפ-הופ, אני זה, ברור שאני לא עומר אברון. אבל אתה, לא יודע, אנחנו כבר, לא יודע, אנחנו בתקופת פוסט-כינויים, לא?
שאלה טובה. היית בא להופעה של יוחאי בלום?
אם אני אוהב את המוזיקה?
היית שם פליי על יוחאי בלום?
כן.
לא נראה לי.
אתה חושב?
אני בטוח.
וואו.
לא היית שם פליי.
למה הייתי שם פליי על אילי בוטנר, חנן בן ארי, אברהם טל, ולא על יוחאי בלום? מה, אתה לא אוהב את השם יוחאי בלום?
לא, לא, אני שלם עם שמי, אבל רציתי, אתה יודע,
להיות יותר מגניב?
לא, זה לא יותר מגניב. תשמע, גם אליי בוטנר, היום אתה שומע אליי בוטנר, אבל בהתחלה שמעת שווים. אברהם טל, שמעת שוטי הנבואה. זאת אומרת, אתה אומר, פעם לכולם היו כינויים. גם היום יש לכולם כינויים. זאת אומרת, חנן זה חנן. אבל, לא, יש משהו בלהוציא את השירים, וללכת לפרונט, ואני עכשיו עושה, אתה יודע, אני לא עצרתי לחשוב על זה יותר מדי, אבל נראה לי באיזה מחשבה בדיעבד, נראה לי, יכול להיות שזה מרגיש חשוף מדי, והייתי צריך להתכסות במשהו. פשוט ברגע שהלכתי על יושי, שזה במלא אני, אז כאילו, היום, כשאנשים אומרים לי יוחאי, זה מוזר לי. אתה מבין? שאני אתחיל יותר מזה. זה אישו, העניין הזה הוא אישו. יש אנשים, לפי איך שאנשים קוראים לי, אני יכול ללמוד כבר הרבה, הרבה דברים. אנשים, נגיד, מפעם שקוראים לי יוחאי, אוקיי, אז אתה מפעם. אנשים חדשים או קהל אומרים יושי, אוקיי, אבל יש כל מיני קומבינות מעניינות. יש אנשים,
קוראים לך יושי בלום?
לא, שמכירים אותי מלפני חודשיים וקוראים לי יוחאי. בעצם אומרים לי בזה, אומרים לי, חקרתי. אני יודע, עשיתי.
I know who you are.
אבל יש גם מקרים הפוכים. זאת אומרת, יש אנשים שמכירים אותי כ... יש אנשים שמכירים אותי כיושי, ובכוונה קוראים לי יוחאי, כדי לא לקרוא לי יושי. לא... מה, אל תגיד, אל תבלבל אותי עכשיו עם היושי הזה. כאילו, זה אישו. הפנייה בשם היא אישו.
היה לי זה בפרק עם ג'ימבו ג'יי. בתחילת הפודקאסט, אני אומר לו, אתה עומר אברון... אתה לא תכריח אותי, אתה לא תכריח אותי לכנות אותך באיזה כאילו שאתה המצאת. אם אני הייתי מכנת עצמי זיזי טריפו, אז עכשיו היית פונה אליי כל חיי. זה לא הוגן, זה לא...
כן, זה עניין.
היוזר במקום שואל שאלה במקום, איך זה להיות שכן של אסף ליברמן? עכשיו צריך להגיד, אנחנו כבר איננו שכנים, אנחנו היינו שכנים.
אני ממליץ לכולם.
כן? חוויה טובה?
חוויה נפלאה.
בוא נראה מה יש לנו פה עוד. מישל כותב או כותבת, אין לי שאלה, רק למסור אהבה, מודה או מודה שגילית אותו רק בחודש האחרון, וזאת תגלית נפלאה.
אהבה חזרה.
תמר שואלת למה אין יותר הופעות.
בטח שיש הופעות. תראה, עכשיו היה... אנחנו עכשיו...
הייתה מלחמה.
עכשיו היה את המלחמה.
עדיין יש מלחמה.
עדיין. אבל אני לא יודע, הפרק הזה מתי מושמע?
מחר בבוקר.
הלם.
כן?
ענק. אז בחודש אפריל, ב-16 באפריל, בזאפה הרצליה, זה לא סתם שחוזרים להופיע, זה מופע שקל לאלבום החדש.
16 באפריל 2024.
כן, תמיד נדע.
כי הפודקאסטי, אתה יודע. כן. זה אנשים עוד יצפו בנו בזה. 16 באפריל 2024, זאפה הרצליה, ויש לך עוד תאריכים, אני רואה מול העיניים.
יש לנו 11 באפריל בצוללת, אבל זה סולד, אז אני כבר, אני לא יודע אם הודיעו או לא, אבל סולד, זה סולד.
תעמדו בחוץ, אולי תשמעו משהו.
וזאפה חיפה במאי, לצפוני, בשביעי במאי.
יפה מאוד. נועה שואלת, על מי אתה מדבר בשיר תן סימן?
תן סימן. תן סימן נכתב על המורה שלי למוזיקה. לא רק המורה שלי למוזיקה, הוא היה המורה שלי למוזיקה, הוא היה אקורדיוניסט בלהקת מחול שרקדתי. אתה גם רקדת, לא?
לא, אל תנסה לקחת את כולנו איתך אחריך בגלל שאתה בחרת לרקוד.
אז אני הקעתי בלהקת מחול והוא היה אקורדיוניסט, הוא היה מורה שלי למוזיקה, הוא היה כמו אבא שני שלי, זאב, זאב דרוקר. כל השיר הזה, הוא כבר לא איתנו זאב, כבר שנתיים וחצי. והשיר הזה, כל כולו חוויות שלי ושל זאב, הכל, חוזר על המדים, הכל, ויחולו השמיים, הכל זה זאב. אז השיר הזה הוא עליו. אבל אתה יודע איך זה שירים.
כן. ניר מבקש שיספר משהו על הצמיחה שלך בנוף הגליל, ואם קיבלת משהו מנוף הגליל שקשור למוזיקה שלו. קודם כל צריך להגיד, אתה גדלת לא בנוף הגליל.
בדיוק.
אתה גדלת בנצרת אלית.
אני גדלתי בנצרת אלית. זה כמו המרחון הזה של עדי חבשוש. מכיר את זה שהיא יוצאת מהבסיס בארבע, והמפקדת אומרת לה, אבל יצאת בחמש, היא אומרת לה, לא יודעת מה אומרים, מה ראית, מה לא ראית. אני יצאתי בחמש. אז
אני גדלתי בנצרת
עילית. האם זה נתן לי? כן, אתה יודע, קודם כל אני אשמח להגשים חלום אם מישהו שומע אותי ברשות המוניציפלית בנוף הגליל. אני אשמח להגשים חלום ולהופיע על במת מתנס ברקוביץ'. זאת הבמה שעשתה, לא מעט מקומות יכולים לעשות בין, זה עשה אותי. הבמה הזאת, אני חייב לה את חיי. וואו. אני אשמח להגשים חלום, אני...
תן הופעה, מהופעה אחת מכוננת שהייתה לך שם?
תשמע, שם לא הופעתי כזמר.
כן.
הופעה אחת מכוננת, היו כל כך, כל כך, כל כך הרבה. הבמה הזאת הייתי בה כמישהו שמופיע, שמנגן, הייתי עליה כמישהו שמנגן פסנתר, הייתי כמישהו שמנגן טופים, הייתי כרקדן בלהקת המחול, והייתי כקהל. הבמה הזאת, אני כן יכול... ברוח הדברים שאימא שלי מצאה אתמול והביאה הביתה, אני יכול לומר שאני זוכר שדווקא הייתי בקהל והגיעו חבר'ה מהאולפנה במזרה והם עשו ערב שירי מתי כספי והם ניגנו אז את הנה הנה כזה, ואני זוכר שאני התייפחתי שם בבכי בקהל מלשמוע את המוזיקה הזאת של מתי כספי בקהל. ואני זוכר עוד דבר, שהגיעו שלמה ארצי והנגנים, לנצרת עילית, למתנס ברקוביץ', ואני אז הייתי בהרכב, הייתי מתופף, לקחו אותנו לפגוש את הנגנים, והם דיברו איתנו, והיה נורא... זה שאלה, האם זה היה מעורר השראה, או דווקא מנפץ חלום, אבל זה נושא אחר, אבל שלמה בשבילי זה ממש אורים ותומים, ואני זוכר שבאתי לבלנס שלהם, שהם בודקים, וזה, ואני זוכר שהם ניגנו אז, את לאן, 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 של שלמה ארצי, לפני שהוא יצא.
וואו.
שמעתי, אני נוסע, והלכתי עם זה תקופה, אני נוסע, לא יודע, ואז שהשיר יצא, אמרתי, צריך לשאול מה זה בשביל ילד.
מדהים.
שאוהב את שלמה ארצי.
לראות את המייקינג אוף. טל שואל, את עושה הרבה שיתופי פעולה לאחרונה, עם מי אתה רוצה לעבוד במיוחד בהמשך?
וואו, עם מלא אנשים. עם מלא מלא אנשים ונשים נפלאות. אם הייתי רוצה לעשות שטאפ, עם מלא, עם, אני יודע, רביד פלוטניק אני מאוד אוהב. אוהב אותו נורא.
בוא נפרגן לאומנים שהיו בפודקאסט הזה, ולא נפרגן לאומנים שלא באו לפודקאסט הזה, בסדר?
גדול.
סליחה, צריך גם להיות טיפה אינטרסנטים. טיפה תחבא את המקום שבאת אליו. יוחאי. אז יש הופעה.
אתה עושה לי יוחאי.
עושה לך יוחאי לגמרי.
אתה עושה לי יוחאי.
לא, תראה, אני אוהב ומכבד אותך, אז אני קורא לך גם יושי, אבל בוא. מה עוד נגיד? מה אתה רוצה להגיד?
אני רוצה להיות פה עוד 22 פרקים ולא עוד 44.
עוד 22
פרקים. כביטוי של האלבום הבא, פשוט.
יפה. פרק 110, אתה משריין, אתה אומר.
שריין לי את 112, כן.
מה, 10? 88 ועוד 22, כמה זה יוצא לי? 10. אתה מלך המילים, אני נרדפות, אתה לא מלך המתמטיקה, אני מבין.
לא, לא, זה...
תמיד בחרת ברוח.
זה מסיפור אחר.
יוחאי, תודה רבה שבאת.
תודה. תודה לך.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.